עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו. צהריים טובים לך גיל, מה נשמע?
צהריים טובים, מה שלומך?
נהדר, כל עוד אני פה, איתך, כל שבוע.
הכל בסדר. טפו
טפו, השתבח שמו.
הכל בסדר.
איזה כיף. וצהריים טובים לאורחים היקרים שלי. שלום, שלום, שלום.
שלום, שלום, שלום.
אז צהריים טובים, צהריים טובים. לעינב תדמור מימון ולאילן קוסקי, מה שלומכם?
מצוין,
כיף פה להיות איתך.
אני ממש שמחה, עומדת להיות לנו תוכנית מעניינת, מהנה במיוחד, אבל אתם יודעים כהרגלנו, אנחנו קודם כל נצא לאיזשהו שיר ממש מיוחד ומקסים, ואנחנו נשמע את השיר של עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד. אחר כך תבינו גם את הסימבוליות שבבחירת השיר הזה. אז עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד.
ואין אלפי דעות פוסע צד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצד זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למסע זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי עושה צד קטן, עושה את הבלתי אומן למרות כל הקולות, הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליי זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למסע זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה יש אלף אנשים ולכולם דעות אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם כלוא בין החומות נשים שלא עזו לנסות, תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך, וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למציאות.
אז שוב צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים, ושוב צהריים טובים לכם, אורחי היקרים, כמה אור הבאתם עמכם לכאן לאולפן. איזה כיף שאתם כאן. ואנחנו שמענו את השיר, זה מתחיל בצעד, וכל התוכנית שלנו בעצם תהיה סביב כל הנושא הזה של אימון, מתאמנים, מנטורים, צעדים ראשונים, אמצע הדרך, יעדים, מטרות. נזרק למים?
קדימה.
בשמחה. אז ספרו קצת על עצמכם, מי אתם, מה אתם, איפה אתם מגיעים. רק תורידי טיפה את המיקרופון אלייך. יופי, נהדר. קדימה, בואו נשמע.
אז אילן ואני שותפים עסקיים בחברה שנקראת בילייט, שזה בעצם גם החזון שלנו, וגם מה שאנחנו רוצים להעביר לעולם זה להגביר יותר חיוביות ואור בעולם. אנחנו עושים את זה המון בארגונים.
הייעוד שלנו למעשה זה להעיר ולהעיר, בעין ובאלף, אנשים וארגונים, לחלום ולהגשים.
אני תמיד אומרת שאדם צריך להיות במסע התעוררות, אבל באלף, שזה ממש להעיר ולמצוא את המקומות של האור. וספרו על החברה הזו, ואיך עברתם, ולמה, ומאיפה זה מגיע בכלל.
בילייט יש אחריו, אחרי השם הזה, הרבה הרבה משמעות. אפשר ללכת ולהתחבר למקום של התורה בכלל, ויהי אור. הכוונה אבל השם הזה שבחרנו ובעצם הופיע, כאילו זה יותר הוא בחר אותנו, זה בא ממקום שאנחנו, השליחות שלנו זה לעזור לאנשים להתמלא באור. כי בתוכנו, כל שינוי מתחיל מבפנים, ובתוכנו יש לפעמים מחשכים, ספקות, דאגות, פחדים ודברים שכאלה. לעומת זאת אפשר להגדיל את האור, את העוצמה של האור, ואז בן אדם יכול לחוות את חייו בצורה של הרבה יותר חיוניות, הרבה יותר סיפוק, הרבה יותר השפעה, ושטוב לו, אז גם הסביבה חובה אותו במצב הרבה יותר מואר. אז זאת השליחות שלנו, אנחנו עושים את זה עם אנשים, אנחנו עושים את זה עם צוותים, עם ארגונים, זה המוטו שלנו, וטוב לנו עם זה.
איזה כיף, איזה כיף. איך הגעתם לזה? זאת אומרת, החיים, איך התגלגלת לזה? זה משהו שהרגשת אותו עוד בצעירותך? והשאלה מופנית לשניכם מן הסתם. איפה זה מתחיל?
איפה זה מתחיל? זה התחיל אצלי בצעירותי. בגיל 26, אבי נפטר באופן, זה היה די קצר, באופן פתאומי מסרטן, ולאחרי הפטירה שלו, אז התחלתי לשאול את עצמי שאלות יותר משמעותיות, בעצם מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, מה תכלית החיים, מה המשמעות, ובעצם יצאתי למסע שלא ידעתי לא ידעתי בדיוק איך הוא יסתיים או לאן אני אגיע. ותוך כדי התהליך הבנתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. הגעתי מתחום של מערכות מידע ומחשוב,
ובאיזשהו שלב... זה משהו כאילו so-called טכני לגמרי?
כן, היום כשכל הפאזל של החיים, אתה רואה את כל הפאזל ומתחיל לראות, לחבר בין כל החתיכות, אני יכולה לראות שבתחום של מערכות מידע ומחשוב, בעצם אתה עוזר לארגונים להשתדרג בעקבות הכנסה של מערכת מידע, ומה שאתה צריך זה לעזור לאנשים בשינוי, וגם היום מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאנשים לשפר את מערכת המידע הפנימית שלהם, ולהחזיק אותם בתהליכי שינוי.
אני בהחלט מסכימה איתך. הבעל שלי בא מתחום ההייטק, אז אני כל הזמן שומעת גרסה זו, גרסה זו, עולים, טטטם וכל מיני שכאלה. ובהחלט המון פעמים אני ככה אומרת לעצמי שמעבר לחלקים הטכניים, מה שצריך שם זה באמת לבוא ולתחזק את, את הביחד הזה, בטח בתקופה הזו של הקורונה, שאנחנו כבר שנתיים מצויים בה, וחלק מהאנשים עובדים מהבית, וחלק נפגשים במין קפסולות וסיפורים שכאלה. ואצלך, איפה זה התחיל?
אפרופו קורונה, מה שנשאר קבוע זה המנהיגות העצמית של האדם, והסיפור שלי הוא סיפור כזה של מנהיגות, שהחיים זימנה לי כל מיני מצבים וסיטואציות. אני זוכר את עצמי בתור ילד שהתחלתי לעבוד כבר בגיל 10, ללא קשר ללימודים. פשוט זה היה איזשהו צורך, ואני מנפתי את זה במקום של להרגיש כבר מגיל צעיר שאני כאילו מפרנס או יוצר רווחה כלכלית. זה המשיך בזה שמצאתי את עצמי בצבא, ושם זה היה סיפור כזה של תפקידי קצונה, פיקוד ודברים שכאלה שלא שמתי לב, פתאום נהייתי סעל. ואולי תחנה אחת מוקדמת יותר, זה בגיל 24, שאבא שלי נפטר, שהוא היה דמות מנהיגותית בעיניי, ואז זה ביגר אותי בבת אחת.
שזה, אני רואה דברים שהם משותפים לכם.
כן,
נקודות יש, ככה בדרך.
תחנות שנפגשות. וכמו שאת אמרת, כאילו, זה שהוא משהו כזה שהחיים חספסו, בדיעבד אתה רואה כאילו שהקושי בעצם מצמיח, אבל גם שם היה טוויסט, כי תגידי, מערכת צבאית, שהייתי בה עד לפני 12 שנה, זה משהו נוקשה. אז קודם כל, בשירות הצבאי תמיד עסקתי בכוח אדם, זה היה גם העיסוק שלי, לפתח אנשים. והטוויסט היה שיצאתי לאיזשהו מסע עם עצמי של חקר. חיפשתי את איך החיים האלה, מה המערכת ההפעלה, או איזה מדריך יש באיך לחיות בצורה נכונה, זה איפשהו תפס אותי בגיל 37, משהו שכזה. ומשם הלימודים רק נהיים יותר ויותר אינטנסיביים, וכמה שאני חושב שאני יודע, אז תמיד יש עוד מה. והתחברתי למקום הפנימי שלי, למקום הרוחני, ומשם אני ניגש לתהליכים והפרויקטים שאנחנו עושים, ומרגיש במקום הנכון.
אני חושבת שאם אדם לא חובר באמת למקום האמיתי שלו ולא עושה איזושהי עבודת עומק אמיתית עם עצמו, אין לו בכלל מה לצאת אל העולם ולהתחיל להציע את עצמו אל העולם לפני שהוא באמת ככה נבר בנבחי נשמתו. ואני אומרת, החוכמה הכי גדולה זה כשאתה נכנס, זה לצאת משהו אחר. כי אם נכנסת ויצאת וסיים סיים, אז משהו שם התפספס לך בדרך למעמקים, וכנראה לקחת רק את המעלית שירדה קומה, ולא ירדת באמת למרתפים, מה שנקרא. וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי.
אז בהמשך למה שאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מאוד מאמינים שזה עבודה אינסופית. הדיוק הזה הפנימי, הקשב, בגלל שאנחנו כל הזמן בתקופה של המון השכות והמון, ויש איזשהו שפע אינסופי, ואתה צריך למצוא באמת בתוך כל הגיוון הזה את הקול שלך. אז זה עבודה שהרבה של קשיבות פנימי, דיוק פנימי, ולראות מה התנועה הבאה שלך במסע החיים. זה היופי של להיות מתוך מקום של גילוי וסקרנות.
נכון.
לחיים.
נכון, ואם אנחנו חוזרים רגע עוד פעם לתקופה הזו של הקורונה, שזה כבר חלק מהחיים שלנו, זה לא תקופה, כי עדיין לא תמה, אז אנחנו יכולים לראות ושומעים בהמון המון מקרים, ואני בטוחה שגם אתם, גם בתוקף העבודה שלכם, וגם משפחה וחברים וכאלה, וגם בטוח גיל רואה את זה מקרוב, ואני בטח, שאנשים פתאום קמו, ומצאו את עצמם שהם צריכים לעשות איזשהו שינוי, כשהם בכלל לא חשבו אפילו בכיוון, כאילו אנשים היו במקומות בטוחים לכאורה, ופתאום הגיעה הקורונה הזו ומשכה לכולנו את השטיח מתחת לכיסא. מי שבאמת ידע להתנהל מהר מאוד לתוך השינוי הזה, אז הרגישו באמת מתחיל לקבל איזושהי יציבות מחודשת, ויש כאלה שנאלצו ועדיין נאלצים לעשות איזשהו חיפוש מתמיד, למצוא משהו חדש גם ברמת הפרנסה וגם ברמת המהות. איפה זה חבר אליכם, התקופה הזו? שאני מניחה שהיא מאוד חברה אליכם?
לא נעים להגיד, אבל הקורונה זה כאילו היה איזשהו סוג של מגרש אימונים עבורנו. פגשנו אותה במקום שלם, במקום מאוד מאוד מדויק לנו. אפשר להגיד שרוב האנשים פגשו את זה במקום שמאתגר. גם אותנו, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על האתגרים בצד שיכול להצמיח. קורונה זה איזשהו משהו, איזשהו אירוע חיצוני שגרם לאנשים איפשהו לעשות ריסטארט לתפיסות, לסדרי עדיפויות, ויש בזה הרבה ברכה דרך אגב. פתאום אנשים גילו את המשפחות שלהם, היו יותר בבית. אנחנו עובדים עם ארגונים שהחלום היה לעבוד מהבית והסתכלו בעין עקומה על זה שעובדים מהבית, ופתאום זה היה באקסטרים מהבית.
ועדיין, אתה יודע, יש כאלה שחזרו מהר מאוד לתוך המקום המרובע הזה, השמרני, שמה העובד לא ייתן את התפוקה בצורה מיטבית כשהוא בבית, אז עדיין יש מקומות שעל פניו הם כאילו נאורים ופתוחים, אבל אתה רואה שעדיין קשה להם והם חזרו למקום הזה.
כן, אנחנו יכולים לראות את זה, אבל אם נחזור למשל לרווחים שלנו בעקבות הקורונה, הספר שהוצאנו עכשיו, להעיר את המנהיג שבך, הוא מתנה של הקורונה. כי באבחה אחת, פתאום היומן שלנו מאחד, שהיה מלא, ירד לאפס בראשית הקורונה, ונוצר לנו זמן פנוי. אז בהמשך למה שאת אומרת, יצרנו איזושהי גמישות פנימית, ואמרנו, הנה, זה הזמן שאנחנו יכולים להגשים את החלום שכל כך רצינו, זמן לכתוב את הספר. אז התחלנו, נכון, הייתה לנו איזושהי טיוטה, אבל היום-יום היה כל כך אינטנסיבי, ברוך השם, יש לנו המון עבודות בארגונים, אז התפנינו לכתוב את הספר, ובאמת הספר שכרגע מונח לשולחן, להעיר את המנהיג, את המנהיגה שבך, הוא אחד המתנות שנוצרו בעקבות הקורונה. אז זה באמת נורא תלוי איך אתה פוגש שינוי. מאיזה מקום אתה פוגש שינוי?
הנה, גיל גם יראה את זה ככה מקרוב יותר לצופים שלנו, ובאמת אני קראתי את הספר, הוא מאוד מאוד מעניין, מרתק, אנחנו תכף ניכנס ממש לעומק. הוא כתוב בשפה כיפית וכלילה, אפילו הייתי אומרת שהיא יכולה להיות מותאמת גם לילדים ולבני נוער. וברגע מסוים אני הרגשתי אפילו שמדברים אל הילדה שבי.
וזה בדיוק זה. הספר, מעבר לצורת כתיבה שלו והמיקוד שלו, כי לאנשים אין, אנשים מאבדים את קשב וריכוז. אז הספר אפשר לקרוא אותו בפעם אחת, כאילו, זה לא הספרים האלה שקוראים פרק, הולכים לישון. זה שום משהו שבזרימה אחת, גם בכתיבה שלו, שזה נוגע גם בהיגיון, אבל זה נוגע גם ברגש, וגם באיורים שבו, שזה מפעיל עוד כל מיני חושים, וקל להתחבר אליו. לנו היה חשוב שהספר יהיה איזשהו סוג של עשה זאת בעצמך, סוג של אימון אישי שכל אדם יכול לעסוק בו, כשבעצם הספר הוא מפת דרכים לאיך לאמן את התודעה. כשהתודעה צומחת, אז זה משתקף גם בחיוניות של החיים, בתוצאות של החיים, חוויית החיים, והספר הוא מסע גילוי. יש בו גם סוג של אגדה שמלווה את הגיבור בספר, שעובר תחנה-תחנה של גילוי, וקל להתחבר אליו במקום הזה. זה מסע של טרנספורמציה, ממקום שקצת לאורך החיים, לא באשמת אף אחד, קצת התרחקנו מעצמנו, והמסע הזה בעצם משיבה הביתה לעוצמות שהתברכנו בהם, שלא תמיד היינו מודעים להם, או לא השתמשנו בהם. אז ספר מאוד מרגש שרצינו להנגיש אותו.
אנחנו ממש אחרי השיר המקסים של אמיר דדון, אור גדול, וברור לגמרי למה השיר הזה נבחר. ניכנס ונצלול ממש לעומק, לתוך הספר. אז בואו נעשה לנו איזושהי אתנחת מוזיקלית, אמיר דדון, אור גדול.
עצוב אולי למדתי מזה משהו חשוב כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר לבד בתוך כל התירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעבור אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר אור גדול עיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום הפעם
יכולתי רק לזכור. לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר, כאן אני לא מתבזבז.
אז אמיר דדון עם אור גדול, ואני כאן, ואיך אפשר להכניס אור גדול, ואחת הדרכים להכניס אור גדול, בטח בתקופה הזו, היא לקרוא את הספר הזה שאני קראתי אותו, וממש ממש התחברתי אליו, ואנחנו ננהל כרגע איזשהו שיח סביב ה... מקום הזה, מה זה אומר להעיר את המנהיג שבך? אני אשאל שאלה קשה. ואם אין בי מנהיג, ואם אני, אין בי מנהיגות?
אז אנחנו מאמינים, במה שנמצא בבסיס של ה... ומה שנמצא בבסיס של הספר זה שאנחנו מסתכלים על כל אדם כמנהיג. ובראש ובראשונה הוא מנהיג את חייו. ואיך שחייו מתהווים, ומה שיש ביצירת חייו, יש לו חלק בהם. אז זה, זה הבייס שלנו, מזה נקודת המוצא שלנו.
אם היינו בכיתה, הייתי אומרת לך, תשובה מעולה.
אז זה בעצם הנקודת, הנחת יסוד שלנו, שכל אדם בראש ובראשונה הוא מנהיג את חייו.
וגם אף אחד לא יעשה את זה בשבילו, ואז יש איזושהי צומת, מקום שהחיים הם שלי קודם כל, ואני מנהיג אותם, אז אני יכול לבחור, לפעמים במודע או לא שבמודע, לבחור בצד הקורבני, או שהיא תודה קורבנית, ואז להתנחם בלהאשים את הסביבה, את המציאות, את הקורונה שהגיעה, או בתודעה מנהיגותית, ואז שם האחריות היא בידיי, ההגה בידיים שלי, לטוב ולרע, ואיזושהי תחושה שלעלות למגרש, לא להיות צופה או פרשן, לטוב ולרע, להיות במרכז של החיים, שבסוף כל אחד והחיים שלו, כל אחד והדרך שלו, הנתיב שלו, אבל הצומת עדיין קיימת, או להנהיג או להיות במקום של הקורבן, אנחנו בוחרים, והספר מדריך, לך להיות בצד של המנהיגות של החיים.
אז הספר בעצם בנוי בצורה כזו שכאילו הקורא נכנס לאיזה מין טיול באגדות, ורצוי אבל שהוא לא יישאר שם כדי שהוא לא יחיה בסרט חס וחלילה.
אלא... או שיבחר באיזה סרט הוא רוצה לחיות.
כן, בדיוק. ומוביל אותנו ככה לתוך יהלומים, שבעצם כל יהלום הוא עולם ומלואו. אני מאוד התחברתי גם לשם של הספר, ואני חושבת שמעבר לתשובתך הנאורה של להעיר את המנהיג מן הסתם באות א', זה גם איך אנחנו מתנהגים, ואילו נקודות אנחנו רוצים להעיר ולהעיר מלשון לעורר בנו, וכמובן בסביבה שלנו, מה אנחנו רוצים בעצם לתת לסובבים שלנו, איזה דוגמה אנחנו רוצים, אם זה אנחנו כהורים, אם זה אנחנו כילדים של, או בני זוג של, או בכל מקום ובכל מעגל חיים, וגם בעבודה, כשדיברנו קודם לא רק על ההייטק, אלא בכלל במסגרת העבודה, מה אני באמת רוצה לתת כדוגמה. והיהלומים האלה הם פשוט מדליקים תרתי משמע בעיניי ומנצנצים, כי אני חושבת שבאמת בכל אחד מאיתנו יש איזשהו יהלום. פעם התבטתי איזושהי מילה, אני מקווה שפעם האקדמיה תקבל אותה, ואני אמרתי שבכל אחד יש משהו אהיב. שבכל אחד בעולם, גם האנשים הכי 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 נוראים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, ולא ניתן כרגע דוגמאות כדי שנשאר באמת במקומות הטובים, יש משהו שניתן לאהוב בהם. אז בכל אחד יש משהו שהוא אהיב, ובאמת הרעיון הוא איך אנחנו מאירים ומאירים את אותו אדם להכיר מהם היהלומים, ובואו ספרו, כי אתם זה שלכם.
אז לגמרי מה שהספר הוא מזמין את הקורא לצאת לאיזשהו מסע, ואנחנו מאמינים שהיהלומים האלה, וכבר נגיד מה השמות, זה קיים בכל אדם ואדם, וההזמנה היא של הקורא להתחיל ולהתחבר לאותו מקורות כוח שהוא לא מתפנה להם בחיי היום-יום. אז אחד מהיהלומים שלנו הוא יהלום אהבה, וכל יהלום יש לו שלושה מימדים. ליהלום אהבה זה מתחיל בראש ובראשונה לאהוב את עצמי, אחר כך אם אני יכולה לאהוב את עצמי, אני יכולה לאהוב את האחר, ואז אני גם יכולה לייצר יחסים טובים יותר עם עצמי, עם הסביבה ועם היקום כולו. אז זה איזשהו יהלום שקיים בכל אחד, הקורא, דרך סיפור אגדה, הוא מלטש את היהלום הזה בתוכו, ומנחיח את זה יותר בחיי היום-יום שלו, דרך הקריאה בספר.
זאת אומרת, אם נתעכב על יהלום אהבה, על הממדים שלו, בעצם הספר עוזר במלאכת האימון, האימון של הליטוש של היהלום הזה, אם ניקח את המימד של אהבה עצמית, אז יש פה מדריך שאומר איך בסוף מגבירים את האהבה העצמית, איך אנחנו יותר מקבלים את עצמנו, מעריכים את עצמנו, שמים פוקוס על ההצלחות שלנו, על המסע שלנו, גם על הנפילות שהיו, אפשר להסתכל להם בעין חומלת, ולהגביר את הנוכחות של המימד הזה. כשטוב לך עם עצמך ואתה שלם עם עצמך, גם הסביבה פוגשת אותך במצב הרבה יותר מואר, ואז זה משפיע על היחסים, ומשם זה הולך למימד של אהבת הזולת בעצם, אהבה של אחרים. שדימוי שאנחנו משתמשים בו בתוך העניין הזה, זה שכל אחד במקום מודע יכול לנהל את מערכות היחסים שלו, במקום מודע, מושקע, עמוק, כמו חשבון בנק של יחסים. ולהיות בצד שמפקיד, בצד שתמיד בא במקום טוב ומפקיד בתוך החשבון הזה, וכשהחשבון הוא מלא, אז גם קונפליקטים זה אפצ'י קטן ולא איזושהי מלחמה גדולה. וככה הספר עובר שלב שלב, ועל כל מימד יש תרגילים. תרגילים שפשוט, ברגע שהם מיישמים אותם, חיים את הספר. וכשחיים את הספר...
וזה משהו שאהבתי, סליחה שאני קוטעת, אבל זה משהו שאהבתי, וזה משהו שאני ככה באמת רוצה לפנות גם אליכם הצופים שתדעו, שהספר הוא לא ספר לקחת אותו, לקרוא אותו במיטה ולהירדם, יש שם באמת חלק של הפעלה, חלק של לעשות כל מיני פעולות ולתת לעצמי סוג של שיעורי בית, הייתי אומרת, כדי באמת להתחיל וליישם את הדברים, לצאת מהכוח אל הפועל ממש.
זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי בעצם אנחנו אומרים כדי שהחיים יעבדו, ויהיו לסביעות רצוננו, אנחנו צריכים להיות שחקנים פעילים בהם.
לגמרי.
מנהיגים פעילים ולהוביל את המושכות. ואם אנחנו נהיה במקום של ציפייה שזה יגיע מבחוץ, שמישהו יעשה, שמישהו ייתן, אז זה לא יעבוד ומשם גם מקור הסבל. אז אכן התנועה היא, אנחנו גם מבחינים בין האני הסביבתי לבין האני האותנטי. וכל המסע של הספר זה יותר ויותר להתחבר למקורות כוח פנימיים ולאני האותנטי שלנו, בעצם מי אנחנו ולמה אנחנו כאן, מה ממלא אותנו, ולזה אנחנו יכולים לקחת אחריות. וזו בעצם להעיר את המנהיגות שבי.
זאת אומרת, העיסוק ביישום של מה שיש בספר, הלכה למעשה, חווים אותו, מרגישים אותו, ואת קראת לזה שיעורי בית, אנחנו קוראים לזה כיופי בית אולי, במקום הכיפי.
ברור, הרי.
אין דבר יותר טוב
מלהשקיע. כשמישהו אומר כזה דבר, זה אומר שזה עוד זכור לו מימי בית ספר ששיעורי בית הם עונש. השאלה מי הייתה המורה שלך ואיזה שיעורי בית היא נתנה לך. תקשיב, כשמורה נותן שיעורי בית לצאת החוצה ולצלם סרט, כמו שאני עושה היום עם הסטודנטים שלי והמשתלמים, זה אחלה כיף של שיעורי בית. אז אנחנו מדברים על אותו מקום.
וזה כמו חדר כושר, אבל זה חדר כושר של התודעה. זה חדר כושר של מקום שמח, חיוני, פרואקטיבי בחיים. ואומרים שההשקעה הכי חשובה בחיים זה להשקיע בשיפור העצמי. כי כשלנו טוב, זה מתחיל הכל מבפנים, אז גם ככה אנחנו פוגשים את העולם, פוגשים את העיסוקים שלנו, את המשפחות שלנו.
לגמרי,
לכן
לגמרי.
לכן זה ברכה אחת גדולה ללכת בנתיב שהספר מציע, כל אחד בדרך שלו.
נכון, אני בהחלט מחזקת את מה שאתה אומר, גם לעניין של הפרואקטיביות. אנחנו מכירים הרבה אנשים שמיישימו את כל העולם ואשתו, הבמה עקומה, הסיר זה, 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 זה. הכל לא בסדר. אבל אלה שהם בעצם פרואקטיביים, שהם בעצם פועלים ואומרים, זה אצלי, זה בידיים שלי, אני יכול לקום ולעשות ולשנות, זה באמת משהו שיכול להוביל אותם.
ולייצר שינוי. עכשיו, זה בסדר להגיד שמשהו לא בסדר, אבל כמה זמן אתה שואב בלא בסדר, או מה אתה עושה כדי לשנות את הלא בסדר, זה כבר תלוי בך.
נכון, זה תמיד מזכיר לי את אלה שאומרים, אני צריך או אני צריכה דיאטה, אני מודעת לזה, ואז אני אומרת להם, מה זה מודעת? מודעת זה מי שעבר לשלב של הפעולה. זאת אומרת, את יודעת אולי שאת צריכה דיאטה, אבל זה שאת מודעת, זה אומר, אוקיי, מה עשית היום? שונה מאתמול. זה נקרא להיות במודעות. אז כשאנשים אומרים, אני מודע לעצמי, אז הם פחות מודעים לזה שהם לא מודעים.
כן, או שזה איזושהי אמירה שלא לוקחת אחריות על התוצאות.
אז המקום המודע והמקום הבוחר שמתחבר לשלב שני של המודע, אז בעצם אפשר לחיות את הספר. והאמת שכתבנו את הספר אחרי שכבר, אנחנו בשותפות כבר 5 שנים בעסק, ואנחנו די חיים את הספר. היה צריך אבל להביא את זה לכתב ולהנגיש את זה לכמה שיותר אנשים, כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים גם שהספר יתורגם ויופס כמה שיותר רחב. אז הספר בעצם, הגיבור עובר מסע, שכל פעם הוא...
שבעצם הגיבור הוא סוג של... הוא מלך. שהממלכה שלו, משהו, היא נעשתה קצת חיוורת.
אולי תקריא לנו איזה התחלה כזה, תעשי לנו איזה מין כיפוש כזה?
קדימה, נחפש...
יאללה, רוצה להתחיל עם הסיפור עצמו?
כן.
מה שאת רוצה.
כן, זה על מלך שהממלכה שלו איבדה מחיוניתה, ובעצם המלך זה מטאפורה למי שאנחנו. ואז הוא יוצא למסע, שהוא נפגש עם כל מיני חכמים בדרך, וכל חכם מדבר על יהלום, שהוא עוזר לו להחיות את הממלכה הפנימית שלו, שזה בעצם האני האותנטי שלנו. אז הספר מתחיל ב... הגענו לעולם שלמים, מלאים, אוהבים ואהובים, ועם פוטנציאל בלתי מוגבל לבטא את עצמנו ולהשפיע על חיינו ועל העולם. קיבלנו ממלכה שייחודית לנו, בנויה למידותינו, עם מטען הגנטי הנכון לנו ולמטרה שלשמה יועדנו. הממלכה התנהלה על ידי מערכת הפעלה פנימית שתאמה את האני האותנטי שלנו, המבטא את התמצית והזיקוק של מלכותנו. מערכת ההפעלה הפנימית עבדה במיטבה, בהרמוניה ובסנכרון מלא. העירה באלף והעירה את הממלכה לחיים מאושרים ומשגשגים. הממלכה הייתה מוקפת בעילה של הור ובעקה למרחקים. בעצם כך הגענו לעולם. וככל שחלף הזמן, אילן, אתה רוצה להמשיך?
כן, ככל שחלף הזמן, הלכה הממלכה והתפתחה וחשפה את עצמה לממלכות אחרות. יותר ויותר מבקרים נכנסו אליה והשפיעו על צביונה, על טבעה ועל יופיה. הממלכה הייתה עסוקה בניסיון לרצות את הממלכות המבקרות ולהרשים אותן. כדי להיראות שהיא הכי טובה. לפעמים חוותה ביקורת מצד ממלכות אחרות שרורו בספקות ומחשבות שמה היא אינה מספיק טובה. בעקבות זאת, היא תמצה אף יותר להתאים את עצמה ולהידמות לממלכות אחרות כדי לקבל את אישורן ולהצדיק את קיומה.
ואני עוצרת אותך כדי להשאיר כזה מין סקרנות לצופים. אני רק אגיד שיש אחר כך איזושהי פסקה שמתחילה ואומרת, יום אחד התרחש אירוע מכונן בממלכה ונקודת משבר משמעותית העירה את המלך וגרמה לו לתהות. אם אתם רוצים לדעת מה, מו, מי, תקנו את הספר הזה, ואז אתם בהחלט תדעו. אנחנו נצא עכשיו להתנחת המוזיקלית עם השיר המקסים 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 של חנן בן ארי, אלוף העולם, כי כל הרעיון הוא בעצם ללכת לאיזושהי אליפות, לא להתחרות עם מישהו, אלא עם עצמנו, ותמיד אני אומרת, התחרות הכי טובה והכי נכונה והכי בריאה, היא שלנו עם עצמנו ומול
להיות עצמנו, ולהרגיש טוב בתוך עצמנו.
לגמרי, לגמרי.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למי שהוא קרוב אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי אני אחראי רק על המנגינות
אני אלוף העולם בלי פה ולקום כמו גדול אדירי כמו חור אני נסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצור לפחות לנסור אדירי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם ותאהבות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד יהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו חור אני נסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לפצות, להתנצל ולרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם, בליפול ולקום, כמו גדול, עתירי, כמו אופחול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות, אני... אלוף העולם.
אני חושבת כשחנן בן ארי שר את השיר הזה על אלוף העולם, הוא בטח ידע שמתישהו מישהו יכתוב או מי שהם יכתבו ספר, ובספר הזה יהיו כמה יהלומים, ואחד מהיהלומים יהיה יהלום הגבורה.
אז מאוד מתחבר, זה מאוד מתחבר לשיר, כי היכולת בחיים להתאושש מנפילות ולקום בכל פעם נדרש לזה הרבה אומץ. אומץ להתאושש מנפילות, אומץ ללמוד את השיעור מהנפילות, להמשיך לחלום, להעז בכלל לחלום. כמה פעמים אנשים נשארים באמירה, אין מה לעשות, ככה זה מה יש.
כן, עם התנועה הזאת, ככה.
כן, או זה מה יש, כאילו זה גזרה משמיים, ויש לנו מה לעשות, וזה באמת נדרש אומץ להתאושש, לאסוף את עצמך, להסתכל קדימה, לחלום, אחרי שהתאכזבת, אחרי שנכשלת, אחרי שדברים... אז שהחלום לא הצלחת להגשים אותו ולאסוף את זה. אז באמת, היהלום הבא שאנחנו מתעסקים איתו בספר, זה נקרא יהלום האומץ. איך ללטש את היהלום הזה? השתמשנו ביהלומים מתוך המקום שצריך ללטש, כי זה קיים בכולנו. לכולנו קיים אהבה, לכולנו קיים האומץ. במעלה החיים, קצת משהו נשחק בהם, כמו ביהלומים, וצריך ללטש ולחזק ולהחזיר להם את האור, כדי שנעז לחלום, נעז להיות יותר מי שאנחנו גם. חלק מאומץ.
אפשר רק לדמיין מה היה קורה בחיים של אדם אם היה לו אומץ בלתי מוגבל. הרי האומץ הוא במרחב של הפחדים, אז אם הפחדים היו מצמצמים מהאחיזה שלהם, אז מה יכול לקרות בחיים של אדם? אנחנו במלאכת הליטוש של היהלום הזה, אז נגענו בשלושה מימדים. המימד הראשון מדבר על האומץ להיות. להיות אתה עצמך. בלי להרגיש איזשהו צורך להתאים את עצמך, או מה אמרת, או איך זה יתקבל, להיות עם חירות של מחשבה, וגם בשיחה, להיות במקום מאוד מאוד שלם עם עצמך, ואז כשיש לך את האומץ להיות עצמך, גם זה מייתר את הצורך להשוות את עצמי לאחרים. כי כל אדם הוא יחיד ומיוחד. הרעיון הוא פשוט לחיות בתוך עצמנו במקום שהוא שלם וטוב, ולזה צריך אומץ במקום של חברה שמנסה איפשהו להתאים את עצמנו לפס אחד. זה מתחיל כבר מהשלבים.
אנחנו כבר יכולים לראות שבאמת גורמי הסבל שלנו כחברה, או מה שקורה היום ברשתות החברתיות, זה שאנשים מתחילים להשוות את עצמם, או מרגישים לא מספיק טובים, או לא שלמים ממה שיש להם, בגלל שהם כל הזמן מסתכלים החוצה, במקום
התחרותיות.
בדיוק, במקום להסתכל פנימה. והזמנה שלנו, האומץ להיות, באמת נדרש הרבה אומץ להיות מי שאנחנו, ולא לפחד שלא יאהבו אותנו, בגלל שאנחנו מי שאנחנו.
זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה עבודה רבה, נכון. והרבה אומץ צריך להיות אותנטי ופחות להתאים, אבל יש בזה, זאת החירות האמיתית. זאת
נכון,
החירות
אני חושבת שבכלל, סליחה, עשיתם ממש בחוכמה, שבחרתם במושג אומץ ולא במושג גבורה, כי גבורה מבחינתי לפחות זה משהו שהוא כאילו חד פעמי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שמישהו פתאום ראה משהו, והוא התנהל כגיבור, והוא קם, והוא עשה איזשהו מעשה באותו רגע, אבל זה משהו שחד פעמי שראוי להערכה ולהרצה, כמובן, כמובן, כמובן. אבל כשמדברים על אומץ, אומץ זה באמת משהו שהוא תהליכי. ופה נדרשים להיות כל יום גיבורים מחדש. והמעשה הזה של האומץ, יש פה גם התאמצות. וההתאמצות הזאת היא קשה, והיא קשה מנסור, ובאמת אנחנו צריכים כל יום מחדש לשאול את עצמנו לשם מה אני מתאמץ, אוקיי? אפילו להוציא את המיץ כאילו לגמרי ממש מתוך המקום הזה. וזה לגיטימי שיהיו ימים שלא יהיה כוח, וזה לגיטימי שיהיו ימים כמו נגיד בתחילת הקורונה הזו, אם אנחנו חוזרים ומתחברים למקום הזה, כי אי אפשר להתעלם מזה, סליחה, למרות שזה כבר די, לא יכולים לשמוע, אבל זה כאן וזה נוכח בחיינו, ויכול להיות מאוד שיש אנשים שהם כרגע בשלב הזה של וואלק, לא בא לי, נמאס לי, לא רוצה. אז כן, איפה לזהות את המקום הזה של להרים למקום הזה של האומץ.
ולכן, במשך למה שאת אומרת, האומץ הוא פוגש, הוא בא עם, מתכתב עם הפחד. כי בעצם אנחנו אומרים שאומץ זה לא היעדר פחד, אלא זה היכולת לזהות את הפחדים שלנו.
ואז מה עושים? דוחפים. איתם, אז אני לוקחת את הפחד, הופכת אותו, ואני אומרת, עכשיו תדחפו. קחו את זה למקום של הדחף.
אז אנחנו, אז זה ממש דומה, כי גם אנחנו עכשיו רוצים לעשות היפוך כיוון. במקום שנפחד מהפחדים, שהפחדים יתחילו לפחד מאיתנו.
נכון.
והספר גם מדריך איך פתאום לשנות תפקידים, ובמקום ממקום שאתה, במקום ממקום שהחלומות שלך, מי שמכתיב אותם זה הפחדים, אז עכשיו בעצם האומץ הוא זה ש...
זה בדיוק זה.
מרחיב את חייך. נכון. וגם אנחנו נוגעים פה בעוד מימדים, שיש איזשהו מימד מאוד מקסים, כי יש איזושהי תחושה שאת ההיסטוריה אי אפשר לשנות. אבל הרבה מההיסטוריה שלנו זה במחשבות שלנו, כל מיני אירועים שפקדו אותנו במעלה החיים, והשאירו אצלנו איזושהי צלקת או איזושהי חוויה פחות טובה. המימד של האומץ הוא גם נוגע באומץ להאיר את העבר, זאת אומרת, לחזור לאותם אירועים, לאותם מחשכים, לאותם דברים שלפעמים יש לנו איזושהי מתניות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן, ולבוא במקום אמיץ עם הרבה חמלה, ולשנות העלילה. לשנות, לכתוב את הסיפור מחדש, ממקום יותר בוגר, ממקום של יותר קבלה עצמית וחמלה.
או לשכתב בכלל את הסיפור ממקום של הגיבור, להסתכל על אותו אירוע שיצר לנו כאב גדול, או אכזבה גדולה, או חוויה מאוד קשה, ולנסות לראות מי הפכנו להיות בגינו, ולנסות, אפרופו, כמו שאמרת, לקחת את הפחד, להפוך אותו לדחף, להפוך את זה לדחף של סיפור הגיבור. וברגע שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור פנימי חיובי יותר, על איזשהו אירוע שהוא אולי לפעמים אנחנו מתביישים ממנו או מתכחשים לו, אנחנו יכולים לקבל להעצים את הכוח בתוכנו.
גם התפיסה העצמית שלנו היא מאוד מאוד נשענת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. ואנחנו טוענים שאפשר לספר את הסיפור מחדש.
נכון.
כי היום אנחנו במקום אחר. הרבה דברים מהילדות שלנו עדיין תופסים אותנו, אבל אפשר לחזור במקום אמיס, פה נכנס היעלום של האומץ, להאיר את החושך הזה, וזה כמו איזה אפקט פרפר כזה, פתאום... אתה משתחרר, ואתה מרגיש הרבה יותר חופשי למימד השלישי, שבעצם להגשים, האומץ להגשים, כי כבר אתה לא קשור בשלשלאות העבר, אתה אמיץ להיות עצמך, ועכשיו זה פוגש את המציאות, וזה הזמן של יצירה, של הגשמה, של ביטוי עצמי.
ויש לנו עוד שני יעלומים, אז בואו נשמע ככה אודות שני היעלומים, יעלום את ויעלום אתה.
קדימה.
כי הזמן שלנו רץ, 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 רץ.
אז היהלום הנוסף שיש זה יהלום, יהלום, יהלום הדמיון. ובעצם, ובעצם גם פה אנחנו מזמינים, כי לכולנו יש את הדמיון, לכולנו זה קיים. אנחנו מזמינים את, את הקורא להתחיל ולהאיר באלף ובעין את המקור כוח הזה, לעז לחלום, להסתכל בעצם מה אני רוצה, מה החלומות שלי. הרבה פעמים אנשים חיים על איזשהו, על החיים כי ככה זה, או איזשהו תוכנית שכבר מוגדרת מראש ורק צריך לעשות אותה, ולא צריכים לשאול את עצמם, רגע, מה אני רוצה? מה החלומות שלי? איפה אני רוצה להיות בעוד 5 שנים, 10 שנים. אז זה המקום של להפעיל את הדמיון.
גם הדמיון הוא משאב בלתי נגמר שלא משתמשים בו. מבחינתנו דמיון זה לא משהו דמיוני, כי לפעמים מורידים בערך שלו. בדמיון הכל אפשרי, והדמיון הזה זה חממה ליצירה ולהשראה, והאינטואיציה שמה מסתובבת, והיכולת הזאת היא לפרוץ את הסטטוס קוו, את השגרה, את מה שהרגיל. אז כשהדמיון נוכח ובעוצמה, אז א', יש לנו רעיונות טובים, זה פריצות דרך כאלה ואחרות, גם יש משהו רגשי בדמיון הזה, כשאנחנו מדמיינים היטב בכל החושים, אנחנו גם מרגישים. ואם אנחנו יכולים מתוך הדמיון הזה לייבא רגש, מוטיבציה, דרייב לדברים שאנחנו רוצים להוביל אליהם, אז זה כבר הופך לאיזשהו משאב שהוא פעיל, משהו שאפשר לעזר בו. גם היופי זה החיבור של היעלומים. כשהאהבה פוגשת את האומץ, המקום שאתה אוהב את עצמך ואתה אמיץ להיות עצמך, וזה בא לדמיון שאתה שם משחרר את הכיבונות של ההיגיון ומחפש דברים שהם מקורות של השראה, אז ההוויה היא אחרת לגמרי. וזה בדיוק מה שהספר מוביל. יש תרגילים פרקטיים של איך לתת לעוצמות האלה נוכחות מעשית. והרביעי? לא משהו תיאורטית. הרביעי זה יעלום האמונה. האמונה היא כוח בורא. ברגע שאנחנו מאמינים במשהו שאנחנו חושבים, מתחיל איזשהו תהליך של טרנספורמציה. זאת אומרת, ברגע שאני מאמין במחשבה שלי, זאת האמת שלי. אני לא צריך הוכחות, אני לא צריך מחקרים. אם אני חי את זה, משהו מתחיל לקרות. זה משהו כזה מתכתב עם היקום, האמונה במחשבה או האמונה בעצמי, האמונה באנשים, זה יוצר יחסים ברמה אחרת. האמונה שהכל לטובה, זה פוגש אותנו עם החיים האלה בצורה הרבה יותר מטיבה.
ובנוסף לזה, זה פוגש גם את מערכת האמונות שלנו. במה אנחנו מאמינים, איך אנחנו תופסים את העולם, איך אנחנו תופסים את האנשים. באמת, מה שקורה, הספר מזמין אותנו איזושהי חקירה פנימית, ולעבוד על 4 מימדים שהם מאוד מאוד משמעותיים לנו בחיים, ויכולים לגרום לנו באמת להערה, באלף, ככל שאנחנו נוכל ללטש ולהבין יותר את עצמנו, מה האמונות שלנו, מה התפיסות שלנו, מה החלומות שלנו, עד כמה אנחנו אמיצים לחיות את מה שאנחנו מאמינים.
לגמרי, ובכלל שלוקחים את המילה אמון, אז יש בו, הוא בא מהמקום של האמונה, זאת אומרת, אי אפשר להפוך ולעשות איזשהו תהליך אמוני, אם אין בנו אמונה, קודם כל בעצמנו. קודם כל בעצמנו, ואחר כך כמובן צריך להאמין, בוודאי, גם באחר, ולקחת את זה גם למקומות המיסטיים, ובורא עולם, וכהנה.
גם במקומות שאנחנו פועלים, היכולת הזאת היא לזהות פוטנציאל של אדם, בדברים שהוא עוד לא רואה בעצמו, ולטעת בו את האמונה בעצמו, שהוא ייקח את זה למקום הגבוה שלו, זה הגשמה מאוד מאוד גדולה.
אחלה. חברים יקרים, התוכנית שלנו ממש בחלקיה האחרונים. כל מי שמגיע אליי להתארח מקבל ממני שי קטן. ועיניו, אז השי הוא תעודה.
תודה רבה.
ואני אקרא, עיניו תדמור מימון, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, ולהאזין לסיפוריך המרתק והמרגש, במקרה שלכם זה סיפורכם המרתק והמרגש, ואנג'לינה ג'ולי אמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. אז יקרה, זה בשבילך, ואם לא היינו בעת הקורונה, אז היה חיבוק פלוס נשיקה, אז אנחנו נשאיר את זה בממד הכאילו כזה באוויר. וכמובן, אילן, זה בשבילך, אז הייתי שמחה ככה...
תודה רבה רבה.
בכיף, באהבה לגמרי. אני הייתי שמחה לשמוע באמת איפה הביטוי הזה מתחבר אליכם, ואיפה אתם רואים את עצמכם. אני לא אגיד בעוד 5 שנים, כי היום נגיד 5 שנים זה כאילו הפך להיות משהו מסוכן, אבל בואו נגיד בעוד 1-2 שנים. אז איפה זה מתחבר, ואיפה אתם רוצים לראות את עצמכם בעוד 1-2 שנים?
זה, אני מאוד רואה, המשפט הזה מאוד מתחבר אליי, אבל אם אני אתחיל לפתוח איך הוא מתחבר, אנחנו צריך עוד איזושהי תוכנית.
אז בקטנה.
אז, אנחנו חיים את זה. אני חושבת שהספר בדיוק מדייק, ככל שבן אדם מחובר לעצמו, הוא בעצם פורץ את הקופסאות, והוא מוצא יותר את, מוצא את עצמו. איפה תראי אותנו? תראי אותנו יותר בינלאומיים.
איזה כיף.
יוצרים אדוות של אור, כמה שיותר, ועם הרבה שליחים, מנהיגי אור, שאנחנו רוצים להכשיר בתפיסה שלנו, במודל שיצרנו, על מנת שנוכל לגעת ביותר ויותר אנשים בעולם בכלל.
כל הכבוד. תראו, אחד השירים שאתם בחרתם, זה השיר אנשים טובים של רמי קליינשטיין, שאיתו אנחנו כמובן נסיים את התוכנית עוד מעט. אני כל כך שמחה שאני נמצאת במקומות האלה, שאני באמת יכולה להעיד ולומר שבכל יום אני פוגשת אנשים טובים ואנשים מיוחדים, ואתם בהחלט נכנסים לארסנל הזה של אנשים טובים ואנשים מיוחדים. שמחתי מאוד מאוד לארח אתכם אצלי כאן באולפן, אצלנו ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה. שמחתי מאוד כמובן שאיתי תמיד גיל, הטכנאי, המתוק, המקסים והמיוחד, ומשפט שלך לסיום, ואחר כך משפט שלך לסיום, ואולי גם אני אגיד עוד משהו.
משפט לסיום זה תאירו. פשוט להתחבר למקום המאיר בתוכנו בחיובי.
תודה.
אני מצטרף לאותו משפט, ולהגיד לך תודה לאירוח המאיר והחיוך. הרגשנו פה ממש בבית.
איזה כיף.
תודה לגיל גם.
זה שכרנו.
תודה רבה לכם.
אז צופות, צופים, מאזינות ומאזינים יקרים, גיל היקר והמקסים, אורחי היקרים, אני רוצה שוב להודות לכם. אני רוצה להודות לרדיו סול, המקום שהכי מאפשר, שהכי נותן את האופציות, ואני רוצה לאחל לכולם שיהיו צהריים טובים. וכמובן, כמובן, אני רוצה לשלוח מכאן איחולי ותפילות רבות שניסה כולנו לעם באוקראינה, שהמלחמה הנוראית הזאת תיפסק, שהילדים ישובו לבתיהם, שאימהות תחזורנה לבית שלהן, האבות וכולם, ושהחיוך שוב יהיה שם, ובאמת ניסה תפילה כולנו, ובאמת נאחל לימים טובים. ואנחנו נסיים באמת עם השיר אנשים טובים, שבאמת אולי פוטין נשמע ככה ויזכר בדיוק שצריך להיות טובים ולא רק להרגיש מלך העולם ולעשות עם זה דברים פחות טובים. צהריים טובים לכם ותודה. רדיו סול.
במדרגות האפלות להרים שם את המתק, לצבוע בלבן, לפתוח במבט את הדלתות הנעולות. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו, ביני ובינך, הם יודעים איך לרפא גם בכוח העיניים, להוביל את הכאב את שדות השכחה. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם, תזכור שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. הלב הזה שלך עוד לא התעבר, הרגע הנכון תדע מבלי לחשוש להיות מלאך כזה בשביל מישהו אחר. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים גם כשהשמיים עניים בכוכבים הם ישלחו אל החיים שיש עוד טוב בעולם הם יגיעו עם רק תאמין שהם שם תזכור שיש עוד טוב בעולם הם יגיעו עם רק תאמין אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים גם כשהשמיים עניים וכוכבים הם ישלחו אל החיים הם יגיעו במיוחד להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם אנשים טובים יש עוד טוב בעולם הם יגיעו עם רק תאמין אנשים טובים
המציאות שלי נוצרת על ידי ועל ידי בלבד ומצידי שלא יבין את השיט שלי אף אחד fame money bitches אני שם הכל בצד לא מציג חיים מפוברקים מבעד הצג יש לי פגמים וכבר התחלתי להקים את הפיגומים בונה מהיסוד בתים שיהפכו לבניינים עד שאצליח להרים גורדי שחקים משוריינים להשקיף על הקומה הראשונה מהעננים אין זמן לבזבז השעון לא עוצר חיים של משורר זה לא מהספה למקרר זה מחלום לחלום מהזיה להזיה בין סתירה לטריפ רע בין הבמה והמגירה אין כסף אין טיול אין אוטו אין דירה אין ייאוש בעולם בכלל ואין באמת ברירה כי יש לי משהו שמרים לי בגוף מדורה אז הוורסים בצורה של חומר בערה זוכר את ההופעה הראשונה שיצא לי להרים זה היה בפברואר 20 רק ירדתי ממדים אספתי כמה חברים עוד לא יצאו בכלל שירים סאונד טרש וייב אש עפנו עד למאדים והם איתי עוד מאז אנחנו רק מתרבים המטרה שבאופק אנחנו רק מתקרבים רואה את החברים לובשים חולצות שלי עם משפטים שכתבתי במרפסת מייצגים האנשים שמפיצים את הבשורה לאט לאט מזכירים לי שלמרות הכל אני אף פעם לא לבד זה בשבילכם כי כשהכל נראה חשוך ושחור הפרגונים הכי קטנים מביאים איתם גל אור אז אני כאן בא לתת בבלגן אמרו לי שיהיה כוכב מאז שאני בגן כלומר מזמן אני לא עושה את זה בשביל המזומן השאיפות שלי זה רק לירוק אש לנשוף אשן
אתה לא מבין, מה אתה לא מבין, מה אתה לא מבין? יושבים במזגן, סבבה, אני שרוף, אוקיי? אני שרוף, סבבה, אנחנו שרמו את הקיץ עכשיו. סבבה, אני שרוף בגלל החום, זה לא בגלל הקיץ.
אז אני פה, ואני פה כדי להישאר לכל האמסיס שבדרך יש סיבה להיזהר Boy you better prepare דיס אחד ממני כולך מפרפר המסי של הסצנה פייקי מפרפר לא צריך יותר, צריך דבר יותר מהר כל עוד המסר עובר אני מבסוט ביותר גם בלי קליק הגנג, לייבל או גרופ אני מתכוון לשלוף על כולם את הכלי שלי קרא לי דני רופ והרי אתה חזית, צול פותח תחזית כל מקום שאתה תביא תקבל אותי על ביט יש לי שיט לג'יט ממריא בחללית מחליף תקליט מביא להיט מרגיש כמו טרנטינו על תסריט איזה ליט אלבום ראשון בדרך השלישית תכף כתוב יש לי טקסטים מרם ללודה טריפולי לוב אתה אלוף תפסיק ספר לי על הכסף שאין לך איך שיט שלך נשמע כזה איך סמך וב למד על הטרק חבר את הטק על השקע לא משאיר אתך עם נקע יעלו להופעות שלי לרגל כמו מוסלמים למקע רק תן לי רגע
לעלות איתה
בבית הכנסת הישן שמתחת לבניין מבשרים לי על עוד שבוע שנגמר זה תמיד הצליח לרגש אותי כי אני חי במחשבה שאף פעם לא מובטח לי המחר מחפש מקום רחוק להיעלם לא מוצא את החלק שחסר לי בשלם משלם בבריאותי על הגשמת חלום רחוק במציאות שאני אשכרה נחשב פורה החוק הולך לעבודה שוברת שתי הברכיים חולם על סשנים בלונדון בינתיים גבעתיים הפסקתי כבר לפתוח וויין את כל חמש שניות
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים,
חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש.